דיברנו בפעם שעברה, ביום שלישי, על המושג הזה של קיווית ציפייה לישועה. וכמה שזה יסוד בעבודת השם, לצפות לישועה.
כחלק ממושג ציפיית הישועה, אנחנו אומרים, שנייה, אני רוצה לראות איפה כתבתי על זה. למה זה לא יורד? הנה. טוב, אני לא רואה את זה. טוב, כחלק מעניין הציפייה לישועה, אז אנחנו אומרים שלא, הציפייה לישועה היא לא כוללת רק את העניין הזה שאנחנו צריכים להיות מלאים בהשתוקקות ובחיפוש איפה אנחנו זוכים, לא רק להיות אנשים כמו שאמרנו, ישרי דרך, עם מידות טובות, לא רק אנשים עם הרבה תורה, אלא גם עם הרבה אנשים שזוכים להשראת שכינה. אז כחלק מהעניין הזה, זה לא רק ההשתוקקות לדבר הזה, אלא זה גם, זה לנסות לזהות, שבאמת הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, שבאמת נשים לב לדבר הזה. זה איזשהו חלק מהותי בהבנה שלנו של מה זה נקרא לצפות לישועה. לצפות לישועה זה אומר שאתה חלק מהחיים שלך זה להיות מודע לנוכחות האלוקית, לנוכחות האלוקית. ואנחנו צריכים להיות כל הזמן בערנות כזאת. כמו שאנחנו מבינים את זה שאם בא השבת והאדם לא נהיה מודע לזה ששבת זה יום שיש ביותר התגלות אלוקית, אפילו אם הוא יקיים את כל מצוות השבת, קלה כבחמורה, הוא מפספס את הנשמה של השבת, את המהות של השבת, הוא לא יוכל לקבל אם הוא לא מודע לדבר הזה. כך גם האדם בחיים שלו הוא צריך כל הזמן להיות עם המודעות הזאת, מה יש בו קדושה, מה אין בו קדושה, מה יש בו נוכחות אלוקית, מה אין בו נוכחות אלוקית. וזה חלק בעצם מהתובנות שלנו, שבסופו של דבר אם האדם יודע את הדבר הזה, ששבת זה יום שיש בו יותר נוכחות אלוקית, אז הוא גם מתחיל להבין. הנוכחות האלוקית היא מתגלה אלינו בצורה של שבת. כלומר, זה לא רק שאנחנו צריכים להיות מודעים לדבר הזה שיש שם יותר נוכחות אלוקית, אלא זה גם מלמד אותנו, זה בעצם משנה לנו להבין מה זה השראת שכינה. אם אומרים לנו שביום כיפור או בשבת יש יותר השראת שכינה, כנראה השכינה היא מופיעה בצורה של שבת, השכינה מופיעה בצורה של יום כיפור, השכינה מופיעה בצורות שונות. קודם כל לגבי שבת, זה אפילו מצוות עשה, זה יכול להיות יום השבת לקדשו. כלומר שאתה צריך להגיד דברים שמדברים לזכור מה העניין של קדושת השבת, ואפילו על השבת אתה צריך כל השבוע לזכור. דבר שני, זה מהסברה אחרת שאנחנו או זה מהרבה מקורות אחרים, שאנחנו יודעים שכל מצווה ומצווה יש את הצד המעשי שבה, ויש את התורה שבה, ואם אתה מקיים את המצווה רק בצד המעשי שבה, בלי התורה שבה, אז אתה ממעט באור שיש במצווה, ודאי, עיקר האור של המצווה זה תלוי בזה שגם תעשה, אבל זה לא רק ממה תעשה, אלא ככל שאתה יותר, יש לך את התודעה של מה יש במצווה, אז בוודאי אתה זוכה יותר במצווה. אז הנחת היסוד שלנו היא, שאם הגאולה, אם הגלות זה מצב של סילוק שכינה, שאין לנו נוכחות אלוקית, והגאולה זה מצב של גילוי שכינה, אז אם האדם נמצא, הקדוש ברוך הוא מחליט לזכות אותו להיות בדור של גאולה, והוא לא מודע לדבר הזה שהקדוש ברוך הוא נמצא פה, הוא לא שם לב שהקדוש ברוך הוא נוכח פה, אז הוא מפספס בגדול, הוא מפספס קודם כל את העניין הזה שהוא, הקדוש ברוך הוא נמצא, והוא לא שם לב שהקדוש ברוך הוא נמצא, זה ממש נורא והיום, הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא נמצא, ואתה לא מודע לזה שהקדוש ברוך הוא נמצא, אתה ממש אפיל, כן, אתה חושב שזה, אם אדם נמצא בגלות, והוא חושב שבגלות זה מעין עולם הבא וזה נפלא, זה אנחנו נגיד לבן אדם, תגיד, אתה נורמלי? אז אותו דבר גם הפוך. אם אדם נמצא בגאולה והוא חושב שהוא עוד בגלות, אז זה לא הדבר אווירי. מה ההבדל בין זה לזה? זה אותה אבילות. זה אותה נקודה. כלומר, אותה נקודה שאנחנו דיברנו על זה שבגלות האדם צריך להרגיש את זה שהוא בגלות ולהשתוקק ולהבין את הדבר הזה של להיות במצב של גאולה זה להיות במקום אחר, אז אותה נקודה גם הפוך. אם אדם נמצא בזמן הגאולה והוא לא מודע לנוכחות האלוקית הזאת, אז זו אותה טעות, זה לא איזושהי טעות אחרת, זה בדיוק אותו דבר. עכשיו, קצת, אני רוצה להרחיב את הנקודה הזאת. כלומר, כל מה שאני הולך להסביר, כל מה שאנחנו נסביר את הנקודה הזאת קצת יותר לעומק. נרחיב אותה יותר. אבל זה בעצם הנקודה של, נאמר, סדרת השיעורים שאנחנו נלך ונסביר אותם, שזה כמו שבשבת אתה בכלל לא מודע של שבת. אז זה שאתה לא מודע של שבת, יש בזה כמה דפקטי. דבר ראשון, אתה מתנהג בשבת כמו ביום חול. אתה אולי מבחינה מעשית, אולי אתה תקיים רק את ההלכות של השבת, אבל גם פה במקרה הזה, הרי גם מבחינה מעשית בן אדם לא משנה שום דבר. כפי שאנחנו אמרנו, יכול להיות מבחינת השולחן אורוך, מבחינת קיום תרי"ג מצוות, אז אין שום הבדל בין אם אתה בארץ או בחוץ לארץ. אתה מקיים את אותם תרי"ג מצוות. בסדר, נכון, אתה מגיע לארץ, אז יש גם מצוות התלויות בארץ. אז אתה נניח מקיים מצוות התלויות בארץ, אז כאילו אתה מקיים את השבת בלי להיות מודע לזה, אתה נמצא בשבת, מתנהג כמו בשבת, אבל אתה לא מודע לזה ששבת. אז אנחנו אומרים, הדבר הנוראי זה קודם כל שאתה לא מודע ששבת, אתה מפספס את המציאות הזאת של השבת, הקדוש ברוך הוא נותן לך מתנה כזאת שקוראים לשבת, ואתה לא מקבל אותה, אתה לא שמח במתנה הזאת, זה דבר ראשון. אבל הדבר השני, אז בנושא השבת זה בוודאי גם חיסרון, אבל בנושא הגאולה אנחנו ננסה להראות שזה חודר עד התהום, כלומר שזה משנה המון המון המון. מה הכוונה? כמו שאני הסברתי, שזה שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בשבת יותר מימות החול, זה מלמד אותנו, זה נותן לנו ציורים נכונים ביחס אל הקדוש ברוך הוא. נותן לנו ציורים נכונים ביחס להשראת שכינה. שכינה היא יותר קשורה למציאות של השבת מאשר למציאות של היום חול. למה? היום חול הוא יותר קשור לחומר, כנראה השכינה היא פחות קשורה לחומר. היום חול קשור לעמל, שכינה כנראה אין לה עמל, היא יותר מצב של תענוג. היום חול אין הרגשת שלמות, ואדם צריך לעבוד, בשבת יש הרגשת שלמות. אז כנראה הציורים של השכינה יותר מתאימים לציורים של יום השבת. אז זה נותן לך, זה שאתה מבין שבשבת יש יותר שכינה, זה מלמד אותך מה זה שכינה! זה מלמד אותך מה זה שכינה. עכשיו, גם בגאולה זה ככה. זה שהקדוש ברוך הוא מחליט לגאול את ישראל. אם הקדוש ברוך הוא מחליט להיות יותר נוכח מבחינת השכינה נמצאת יותר בעולם הזה. הנוכחות האלוקית נמצאת יותר בעולם הזה. והקדוש ברוך הוא עושה את צורת הגאולה בצורה שהוא עושה אותה. ואתה לא מודע לזה שעכשיו גאולה, אז אתה לא מבין מה, איך השכינה מופיעה. אז אתה מפספס, אתה לא מבין מהי השכינה. אתה לא מבין מה זה השכינה. עכשיו, ממה זה באמת נובע? כנראה זה נובע מהדבר הזה שיש לאנשים ציורים שההופעת השכינה היא גאולה כמו שהם חשבו שתהיה גאולה. הם חשבו שהגאולה זה יהיה כענני שמיה. ורק זה מחובר אצלהם להשכרת שכינה. אבל אם השכינה זה לא לפי הציורים שאנשים ציירו מה, איך תהיה ההופעה של השכינה בזמן הגאולה, אז הם לא מצליחים להגדיר שזה הגאולה, שזה השכינה. ואז השכינה, כמו שהיא החליטה להתגלות, לא תצליח להיות שם. כי אתה החלטת כנראה מה זה השכינה, ועכשיו הקדוש ברוך הוא גואל אותך, בדרך אחרת, הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותך של מה שאתה רואה מול עיניך, הציורים שאתה רואה מול עיניך, זה השכינה, זה הופעת הקדוש ברוך הוא, זה הופעת הקדושה, ואתה מתעקש לא ללכת על הדבר הזה. אז אתה, יהיה לך קשה מאוד באמת לזכות ללכת בדרך הזאת. עכשיו, זה שאתה טועה, זה שאתה לא מזהה שזה שכינה, כנראה יש לזה נפקמינות מהמון המון דברים. עוד מעט אנחנו נזכיר את הרבה נפקמינות. כן, זה הרי מה שהתחלנו לשאול, מה נפקמינה ולמה אנחנו מתעסקים בנושא הזה. אבל אני, עוד לפני שאני עובר לנפקמינה, אני רוצה לתת סתם איזה משל. כן, איזה משל שאני, משל חביב עליי. מה, כן, יש נאמר בשלושת השיטות בתוך ה... בתוך האורתודוקסיה היהודית, יש נאמר שלוש גישות איך להתבונן, איך להתבונן על הנושא הזה של המעבר מהיותנו בגלות לזה שאנחנו שוב חזרנו לארץ ישראל. יש שלוש גישות בסיסיות. יש שתי גישות קיצוניות, נקרא לזה נטורי קרטה והגישה של הבית מדרש שלנו, ויש עוד גישה אחת אמצעית, שזה הגישה של הרבה מהחרדים והרבה מהציבור שלנו, מהמזרוחניקים. אני לא מדבר על החילונים, כן? אני מדבר על אנשים שאמונים ומאמינים ב-13 עיקרים. אז מה, נגדיר את שלושת הגישות. כן, נגדיר את שלושת הגישות. גישה אחת באה ואומרת ככה, המעבר הזה של עם ישראל מהגלות לארץ ישראל, משל למה הדבר דומה? המשל הוא לא, אף פעם לא, בכל הפרטים בדיוק, אבל פחות או יותר, בגדול, משל למה הדבר דומה? היה איזשהו מלך שהוא יש לו המון המון נתינים, להם הוא, בהם הוא לא משקיע, אותם הוא משאיר אנשים נבערים מדעת, משאיר אותם אנשים שהם לא אנשי מעלה. אבל מה? היה לו בן, ואת הבן שלו הוא ראה בו המון פוטנציאל, המון יכולות, המון כישרונות, ובשבילו הוא בנה בית ספר מיוחד. מקום מיוחד שהוא יתאים לכישרונות המיוחדים שהוא רואה שיש לבן הזה. ואני כמעט כמו רב נחמד במשלים. והבן הזה היה בבית ספר, הוא היה תלמיד רע. כל מה שהשקיעו בו יותר, עוד יותר דפק את העסק, ועוד יותר זה. עד שהמלך לא היה לו ברירה, והמלך נתן לו עונש. מה היה העונש שהמלך נתן? הרס את הבית ספר המיוחד הזה, אמר לו, לך תהיה כמו נברי העם. לך מפה. עכשיו, מה יהיה עם המלך? המלך מסכן. אין למישהו יכול באמת ללמד את ה... אין מישהו שהוא יכול באמת ללמד אותו את לחיות חיים מיוחדים. כן? זה נכון, גם כשהוא זורק את הבן שלו, זה המשל הגלות, הוא זורק אותו, והוא מרחוק משגיח עליו שבכל אופן עוד יהיה איזשהו סיכוי שהוא יחזור פעם לבית ספר הזה. כן, יחזור עוד פעם. זה, הוא לא התייאש לגמרי מהבן הזה, והוא הרס את הבית ספר הזה, אבל... אבל הוא כן, הרס את המקום המיוחד הזה, או היינו אומרים לא הרס, אלא סילק אותו משם וגידר את המקום הזה שאף אחד לא יתקרב למקום הזה. המקום הזה עוד עומד ומצפה לזמן הזה, שבסופו של דבר אולי הבן הזה כן יהיה ראוי להיות עוד פעם במקום הזה ולחזור למקום הזה. זה הסיפור של הגלות, ובאמת, גם במצב של מרחוק, הקדוש ברוך הוא בכל אופן משגיח, זה באמת הדבר הכל כך מיוחד. האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל היא במיוחד אולי מתגלית בזמן הגלות, שגם בזמן שהבן כבר הרס את הכל, והמלך החליט לזרוק אותו, או משהו כזה, בכל אופן הוא המשיך לדאוג לזה שפעם אולי הבן הזה... כן, יחזור למקום שמתאים לו, שמיוחד לו, ששם אפשר לבנות חיים במדרגה אחרת, ולא החיים הדפוקים האלה של כולם. טוב, עכשיו, המשך הסיפור הזה, הוויכוח בין הדעות. כן? הנטורי קרתא אומרים, התפיסה האחת, חרדית קנאית אומרת, הבן הזה... כשזרקו אותו מהמקום המיוחד והלך למקום הרחוק כן, זה, והתחיל לחיות כמו חיים כאלה דפוקים, זה הבן צריך כל הזמן להיות בתודעה הזאת של אנחנו חטאנו מרינו, אתה לא סלחת, להיות בעמדה כזאת של זה ולהתייסר, להתייסר, להתייסר, זה עד שהמלך יקרא לו, הוא יגיד לו, חמודי לי, אני רואה שהבנת את המסר, קלטת את המסר, ואני מרגיש שאתה כבר בשל לחזור לבית ספר שלי, וזה, הבן צריך להיות זה. עכשיו, הבן הזה, במקום להיות עסוק בדבר הזה, במקום לקבל על עצמו את הלימוד הזה, שהוא היה צריך ללמוד מה זה, הבן הזה הוא מורד באבא שלו, מורד במלך, והוא אומר, אני אעבור קצת זמן, והמלך קצת ישכח מהסיפורים הדפוקים שעשיתי לו, כן, מהחטאים שעשיתי לו, יעבור זמן, המלך ישכח קצת, אני באמת לא עד הסוף השתניתי משהו כזה, והוא מתגנב. ופתאום המלך רואה אותו שוב נמצא בבית ספר הזה. המלך מתעצבן. המלך אומר, אתה דפוק לגמרי. אתה, מה זה? אתה, לא רק שנתתי לך עונש, סילקתי אותך, אתה לא מקבל את העונש. אתה בכלל זה. אתה, בוודאי שאין שום סיכוי שיצא מזה משהו טוב. התנאי קודם כל לזה שהבן יוכל לצאת ממנו משהו, זה שילך עם המלך. אם הוא הולך נגד המלך והוא עכשיו מגיע למקום של המלך, המלך לגמרי יראה לו למה הוא שווה, יעשה אותו כזה קטן. כן? ככה זו התפיסה של הציבור החרדי, הנטורי קרתא, וככה הם לומדים את כל הנבואות האלה שמדברות על יום השם, שהקדוש ברוך הוא, כן, מכירים את ה... נקרא לכם קצת פסוקים. מחקתי. רגע, נראה. כן. בו בצור יתאמן באפר מפני פחד השם ונדר יוענו, עיני גבות האדם שפל ושח רוח אנשים ונשגב השם לבדו ביום ההוא, כי יום להשם צורקות על כל גאה ורם, על כל ניסה ושפל, על כל אחזי הלבנון הרמים והנשארים, על כל אלוני הבשן. שח גבות האדם, שפל רום אנשים, נשגב השם לבדו ביום ההוא, הללים קרות כליל יחלפון, ובאו במאות הצורין, וממחילות האפר מפני פחד השם, הדר גאונו, בקומו לעוץ הארץ. הצרות הגדולות של מלחמת גוג ומגוג, זה בגלל האי היכולת של עם ישראל להתאפק ולמצות את הגלות עד תום, והם כמו טיפשים עולים עוד לפני שהקדוש ברוך הוא קרא להם, זה יוצר אסונות גדולים. וזה כל התיאורים על הצרות הגדולות שיהיה בזמן מלחמת גוג ומגוג, יום השם וכו' וכו'. זו גישה קיצונית אחת של ה... של ה... כן, התפיסה הקנאית ה... של ניטורי קרתא. הגישה הקיצונית ההפוכה שלנו, זה... הסיפור הוא, המשך הסיפור הוא הפוך. הבן היה שם בחור רחוק, וכבר הוא גמר כבר את כל התהליכים שהוא צריך לעבור בגלות, המרחק מיצה את עצמו, כבר אין טעם להישאר שם, והמלך קורא לבן, אומר לו, יאללה, בוא, תחזור לחיים הקצת יותר נפלאים, לחיים הקצת יותר עליונים, והבן, למרות שהמלך קורא לו, הוא כמו טמבל, אומר, עזוב, אני כבר לא רוצה לחזור. אני כבר מסתדר עם המרחק, אני מסתדר עם חיי הגלות, לא רוצה לעשות שינויים, התרגלתי כבר, כבר התרגלתי למצב, כבר אני, את ה... זה הדבר המוכר לי, לא רוצה את השינויים האלה. זה התפיסה שמה שאנחנו תופסים, שבעצם הגלות כבר תקנה את עם ישראל, העסק כבר אנחנו עברנו את כל התהליכים, רק מה? עכשיו צריך לעבור מהגלות לגאולה. המעבר הזה מהגלות לגאולה, השינוי הזה מהגלות לגאולה, הוא גם סיפור. הוא לא סיפור קל, אבל הוא גם סיפור, אבל שצריך לעשות אותו. אם לא, אז אנחנו ממש... אנחנו מבינים למה קשה לעשות את המעבר הזה. אבל לא לעשות אותו זה לגמרי. אתה בכלל לא בכיוון. כן? אתה לא בכיוון. אז זה לא הנושא, יש לי עוד סדרת שיעורים אחר, זה אני טוב, אולי אני בהמשך אני קצת אסביר את הדברים קצת יותר, כן, מה המשמעות של, 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 של השיטה הזאת, במובן הזה של אם זה שעכשיו המקום של עם ישראל לא בגלות, המשמעות של זה, שעכשיו להישאר בגלות זה פי 100 קטסטרופה ממה שהיה לפני 100 שנה. לפני 100 שנה להישאר בגלות זה היה נורמלי. עכשיו להישאר בגלות זה קטסטרופה. לפני 100 שנה, כל מקום שגלו ישראל, שכינה עמהם. השכינה הייתה באמת יחד עם עם ישראל בגלות. עכשיו להישאר בגלות זה ממש קטסטרופה, כי השכינה לא נמצאת. הוכחה לדבר הזה, הנה, עם ישראל עכשיו בגלות לא מצליח להחזיק מעמד, הוא מתבולל. למה הוא מתבולל? איך 2000 שנה עם ישראל לא התבולל ועכשיו עם ישראל מתבולל? כי השכינה לא נמצאת איתו. אז יש התבוללות. יש שואה, יש התבוללות. יש שם דברים שאי אפשר להמשיך את הגלות. זה התפיסה המשיחית שלנו. והתפיסה, כן. לא, חלק כן, חלק כן, חלק לא, בסדר. מסכים. אז עם ישראל זה, כן, זה, בגדול כן, לא, הוא מתכוון לומר, זה התנועה הציונית, וזה זה שרצו לחזור, אבל, מה? בסדר, בסדר. בסדר, בסדר. חצי פעולה, משתפים חצי פעולה. בסדר. לא, בסדר, נכון. כן, התכוונתי לומר בתפיסה, שבמה שאנחנו לא משתפים פעולה, זה בגלל הקושי לעשות את השינוי, ובגלל שאנחנו אין לנו... כן.
מה
הוא מתכוון
שהגלות תקנה את עם ישראל?
איך?
הרב אמר שהגלות תקנה את עם ישראל.
כן, מה שהגלות יכולה לתקן את עם ישראל, עשתה את זה פיקס. עם ישראל הוא מתוקן מבפנים, בכל כולו.
מבפנים הוא היה תמיד.
לא, מה פתאום? מה זאת אומרת? הטיב מבפנים, זה היה צריך להתפתח. מה אתה חושב שהאלפיים שנה של הגלות היו סתם? לא עשו את הפעולה שלהם? מה זה סתם? זה היה על חינם? איזה? שעכשיו יש נטוע בנו בפנים, כן, נטוע בנו בפנים, שאיפות אחרות ותכונות אחרות ממה שהיה כשעם ישראל היה בימי בית ראשון ושני. טוב, נדבר על זה אולי בהמשך, אבל זה, אני לא יודע אם נספיק לדבר על כל זה, אבל זה כל, כל מה שהרב תורח להסביר, זה לנסות להסביר שהדור של עכשיו הוא שונה, הבעיות שיש לנו עכשיו הן שונות ממה שהיה מבית ראשון ובית שני. ההיסטוריה לא חוזרת על עצמה. לא, למה ההיסטוריה, איך השיר הזה? רבותיי, ההיסטוריה חוזרת, זה שיר טיפשי. איזה היסטוריה חוזרת? ההיסטוריה לא חוזרת. מה הקדוש ברוך הוא עושה? צחוק, סתם חוזרים, מתקדמים, משתנים כל הזמן. לא חוזרת. בוודאי, הכל שונה היום ממה שהיה אז. עכשיו אני מגיע לשלישי. עכשיו אני מגיע לשיטה של הרבה חרדים, אני חושב, ושל הרבה כאלה של הציבור הדתי הלאומי הלא משיחי, כן? לא שיטת מרכז הרב, אלא הקלאסיקה של תורה עם דרך ארץ, הרב ריינס, מזרוק מיקים, כל השיטה הזאת, היא אומרת כזה דבר. היינו בגלות. הקדוש ברוך הוא לא החליט החלטה ברורה עוד. הקדוש ברוך הוא לא החליט. השאיר את זה עוד לבחירה האנושית של הבני אדם, של עם ישראל. ועם ישראל יבחר. עכשיו, היה אפשרות שעם ישראל יישאר בגלות. יש אפשרות שעם ישראל יעלה לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא מסתכל, הוא אומר, בוא נראה איך הם עושים את זה, בוא נראה אם יודעים לעשות את זה טוב, יעשו את זה טוב, זה יצליח, לא יעשו את זה טוב, זה ייפול. זה הגישה הנורמלית, הרגילה, שהיא ככה מסתכלת על המשל, שהקדוש ברוך הוא לא כל דבר, הוא מחליט לנו. מה, מחליט לנו? לא, הוא מחליט לנו, כן, הוא מפנה מקום, יש בחירה חופשית בעולם. אז בתוך הבחירה החופשית הזאת, יש גם את הנושא הזה של הבחירה החופשית, אם כדאי לשנות את שעם ישראל יישאר בגלות, יישאר בה, או יהיה בגאולה. זה לא החלטה אלוקית. זה אופציה שהקדוש ברוך הוא נותן, שהוא תולה אותה בבחירה שלנו. אם נחליט ככה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, בוא נראה, אני אנסה לעזור לכם, גם אני קצת בעד הגאולה, אבל רק אם אתם תהיו בסדר. אם אתם לא תעשו את זה טוב, זה, אז לא... כנראה לא יתאים, תחזרו לעוד קצת, לעוד לימוד קצת בגלות, לעוד איזה סיבוב קטן או משהו כזה, עד שאני אראה שאתם יודעים לעשות את זה טוב. זו הגישה שבאה ואומרת, הגאולה לא מובטחת, יש פה פוטנציאל, יש פה אופציה לגאולה, והעסק אולי יצליח או משהו כזה, זה, אבל העסק לא בטוח, צריך הרבה מאמץ, צריך הרבה סייעתא דשמיא, צריך הרבה כישרון אנושי כדי להצליח במהלך. זה שלושת הגישות, אלו שלושת הגישות. והגישה שלנו, של הבית מדרש שלנו, שהכל מתחיל, קודם כל הגישה שלנו היא בוודאי לא כמו הגישה השלישית. אנחנו, הגישה שלנו זה שיש פה מהלך אלוקי, כלומר זה החלטה אלוקית, ההחלטה האלוקית של הקדוש ברוך הוא מחליט, השכינה הייתה זמן מסוים בגלות כי היה צורך. נגמר הצורך שהשכינה תהיה בגלות, עכשיו הקדוש ברוך הוא כבר רואה שהגלות עשתה את שלה, וזה, ואפשר שוב לחזור לארץ ישראל, ושוב לנהל את עם ישראל שיתאים את עצמו לאור של השכינה. זה לא זה! המבנה הוא לא מבנה שהתהליכים מתחילים מאיתנו, ואז הקדוש ברוך הוא הולך אחרינו, בדיוק הכל הפוך. הכל מתחיל מהקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לאט לאט לנסות להבין מה זה הקדוש ברוך הוא הזה, מה הוא עושה, מה זה השכינה הזאת, מה זה, ואנחנו לאט לאט מבינים יותר ויותר ויותר, וזה ה... כן, זה בעצם העמדה שלנו.
אז
כן, אבל הם אומרים זה עוד לא השלב הזה. אנחנו עכשיו, כשאתה שואל חרדי, האם טוב שעם ישראל עבר מהגלות לגאולה, הוא יגיד, בוא נראה, אני יש לי קריטריונים, מה נקרא בבחירה החופשית של בני אדם טוב, מבחינת האדם החרדי זה כמה שיותר יש יראת שמיים וקיום בתורה ומצוות. אני חושב שזה הממד שלי, אם זה הבחירה החופשית של עם ישראל, זה טוב יותר או פחות טוב, אם זה שווה או לא שווה. אנחנו צריכים להתעסק בבחירה החופשית, בבחירה החופשית, זאת אומרת, במה שמוטל עלינו כבני אדם, שזה להוסיף קיום תורה ומצוות, להוסיף זכויות לעם ישראל, ובדבר הגדול הזה שנקרא גאולה, זה כבר הקדוש ברוך הוא יחליט. ואל תתעסק עם הדבר הזה, אתה יכול להתעסק בדלת אמות של הלכה, בקיום מצוות. זה מה שאומר לך האדם החרדי. אומר לך המזרוחניק, לא, לא רק בקיום מצוות, הקדוש ברוך הוא גם מאוד מאוד אוהב שתתעסק בדרך ארץ, ואחד מן המחלות של הגלות, שעם ישראל שכח להתעסק בדרך ארץ, שכח להתעסק בעבודת האדמה, שכח להתעסק בדברים אנושיים, יש חשיבות עצומה שעם ישראל לא יהיה רק עם של קיום מצוות, אלא הוא יהיה גם עם הומני, עם אנושי, עם שבונה את כל הצדדים הפשוטים האנושיים, תורה עם דרך ארץ. כן? שהדבר הזה, אפשר לעשות אותו באיזושהי מידה בחוץ ארץ, אבל ודאי, בארץ אפשר עוד יותר את הדרך ארץ. כי בארץ, גם הדרך ארץ בידך, זה עיקר השינוי. שאתה מקים מדינה, אתה קשור לאדמה, אתה עובד, ענייני הרשות בידך, כל מיני דברים כאלה, זה הפיתוח של הבחירה האנושית. זה הבדל גדול בין התפיסה החרדית לגיסה המזרוחניקית, אבל בעיקרון של מה שאני אמרתי, שזה הכל תלוי בהתפתחות של הבחירה האנושית, ועדיין עוד לא מדובר על, מה הקדוש ברוך הוא מחליט, זה תן לקדוש ברוך הוא לעשות. אל תנסה להבין את הקדוש ברוך הוא, עזוב. זה הרמה אומר, כשהדברים יהיו, יהיו, כבר אל תדע, כשהמשיח יבוא כבר תדע את זה. אתה תסתכל כמו שאמרו, אחד מגדולי הרבנים לא זוכר זה, מה איך נדע שהמשיח יבוא? אל תדע, אתה תפתח את החלון, תדע שהמשיח יבוא. אז אל תדע, אם אתה פתח את החלון, אתה לא רואה שמשיח בא, כנראה שעוד לא בא. ככה אומרים, כן, ככה הגישה הקלאסית. כן? אתה נדבר לי על משיח. תדבר על מה שאתה בוחר. אז זה הגישה החרדית, היא באה ואומרת, אני הכל זה עניין של, במה, אם אנחנו עושים את החובה האנושית שלנו יותר. מדינת ישראל, בואו ננסה לעשות את הסך הכל שלה. ייטיב על הבחירה האנושית של עם ישראל או לא? אז המזרוחניקים יגידו, בוודאי. הדרך ארץ, אין מה לדמות את התיקונים של דרך ארץ שעם ישראל נמצא עכשיו, למען מה שהיה בחוץ לארץ. חרדים, הם התלבטו בהתחלה. בשנה הראשונה, אחרי השואה, הם אמרו, כן, האיזון של מדינת ישראל באופן כללי הוא חיובי, כי זה הציל נפשות, כל מיני דברים זה. אחרי כן הם ראו שמדינת ישראל הוא איזה קטסטרופה, את כל היהודים מצפון אפריקה וארצות המזרח האלו ומתימן וחתכו להם את הפאות, וכמה כפירה הייתה כתוצאה מזה, איזה דברים נוראים, קהילות שהיו יראות שמיים הגיעו לארץ, הכל התפרק זה, הם אמרו, וואי, איזה מדינה זה. לא, אמרו, אנחנו לא יכולים להיות חלק במדינה. אבל עוד כמה עשרות שנים הם אמרו, וואו, אנחנו רואים בסופו של דבר, בתהליך קצת יותר ארוך, אותם קהילות בצפון אפריקה שעברו לצרפת, המצב שם בכלל על הפנים, מתבוללים לגמרי. פה הם לפחות לא התבוללו, חלק נהיו שסניקים, חלק חזרו בתשובה, זה אז בסך הכל, בסך הכל העסק הוא משתלם, מדינת ישראל בסך הכל היא מטבעה במצב של עם ישראל או משהו כזה, זה אתם אומרים יאללה, אז הם נהיים חלק מהמדינה, זה תהליכים, זה ההסתכלות של הזה. מזרוחניקים פחות מערי, פחות קשה להם, פחות הנושא של תורה ומצוות, זה קריטי להם, משהו כזה זה, אז הם העבירו על מידותם, ראו שחתכו לתימנים את הבעוד, לא היה כל כך אכפת להם לזה, העיקר שבדרך ארץ אנחנו מתקדמים, וזה, בסדר, זה בעצם מה שיש לנו פה.
הרב, לפי המזרוחים, לפי הרב הרב, אם אפשר לבארץ,
יש כאלה אומרים שבאמת גם הרב ריינס אולי היה, אני לא יודע, לא רוצה להגיד על הרב ריינס, אבל שהיה זרם גם דתי, שאמר, בסדר, אז יכול להיות שצריכים לפרק זמן ללכת למושבות בארגנטינה, שם אנחנו נלמד להיות עם של דרך ארץ, וזה, אחרי כן נעלת לארץ, כלומר, הנושא הזה של קדושת הארץ וכל נקודה בארץ, זה לא קריטי. קריטי שנהפך להיות עם נורמלי, קריטי שיהיה פה שלטון דמוקרטי, קריטי שנהיה בני אדם מן היישוב, זה קריטי למזרוחניק. כן. לא, אני לא מזלזל בכלל בדבר הזה, כי אנחנו נלמד את זה שהרב לא, הרב לא סותר את העמדה הזאת שבאמת יש חשיבות עצומה בזמן הגאולה, זה כבר אחד מהנפקמינות, לעשות תורה אלוקית אנושית שיודעת לשלב את הדברים האלה. אנחנו לא צוחקים על ההופעה של הכישרונות האנושיים. אנחנו אומרים, תול את הקדושה מהדבר הזה, תול את החיבור אל הקודש, אז לא זה. לא בשביל זה חזרנו, בשביל להיות אנשים אנושיים רגילים. חזרנו להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, לא תעשה את הדבר הזה. לא עשית את מה שאתה צריך לעשות. ממלכת כהנים וגוי קדוש זה גם כולל שאתה אפילו בכל הדברים האנושיים יותר מכל העמים. כן? זה ככה הרב יגיד. אנחנו לא צוחקים על הנושא הזה של הצד האנושי. כמו שהרב מדבר, לא צוחקים על ההתפתחות של החובר, גם לא צוחקים על ההתפתחות של הצדדים האנושיים. אבל זה לא זה אם זה לא מחובר אל הקודש. לא, אז פה בנושא הזה של הבחירה האנושית אני מסביר. לפי הגישה שלנו, הכל מתחיל מזה שהקדוש ברוך הוא מזרים, יש איזשהו מצב בעולם, שהעולם נהיה מבוסם יותר, טוב יותר, שהקדושה יכולה יותר להתגלות בו. מה המשמעות שהקדושה יכולה יותר להתגלות בו? שבגלות סוג הקדושה שהיה יכול להתגלות, זה היה סוג קדושה מסוג אחד, מצומצם, מסוג מסוים. וכשעכשיו הקדושה שיכולה להתגלות בעולם זה קדושה מסוג אחר. ממה זה נובע? קודם כל זה נובע מזה שהגלות עשתה המון תאריכים, ובאמת העולם התבשם, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, הנה אפשר כבר יותר להשרות שכינה בעולם, בארץ. אז קודם כל אני באמת אומר, הנושא של סדרת השיעורים הזאת עוד לא תיגע הרבה בזה. אני רוצה לדבר על הנפקמינות. זה בשיעורים האלה זה אקסיומה. עכשיו אתה בכל אופן רוצה יותר זה. אני נכתב מאמר אחד, יצא איזושהי חוברת, שפעם הוצאתי איזו חוברת, חזק ויאמץ לבך. יש שם מאמר אחד ששם ניסיתי, זה לא משהו שלם, אבל ניסיתי בצורה תרכיזית, תמציתית, לבסס את את ההוכחות השונות לוודאות הגאולה. אתה שואל, מאיפה אנחנו בטוחים בוודאות הגאולה, נכון? אבל הרב קוק בוודאי כתב את זה. כן? אז בינתיים אנחנו בוודאים בגלל שאנחנו, יש לנו רבי שעבר לנו ככה. בסדר? גם לנו יש רבי, מותר, נכון? בסדר, אז בינתיים זה בגלל שהרבי שלנו ככה. כן. זה תקופת מעבר.
זה היה רק תקופת מעבר?
תרגול.
כיוון שהיהדות הרוסית עמדו להתאחד.
בסדר. תרגול, כן. זה פיקוח נפש.
אז אין אף אחד באמת שסבר שבאמת יש עניין במקום אחר. יש עניין אחר בארץ ישראל.
אם אתה
לא
בבחירה,
זה
היה
בארץ.
לך תבדוק היום בפסגות, ביישוב שלי, כן? כמה יהודים יש להם תפיסה של ארץ ישראל, וכמה יהודים אומרים העיקר שיש מדינת ישראל. לך תבדוק בציבור הדתי הלאומי. כמה הם באמת נלחמים על ארץ ישראל או נלחמים על מדינת ישראל? לך תבדוק את זה. בטח, אנחנו בעד הכל. אנחנו בעד בית מקדש. אתה לא בעד בית מקדש? אבל לא עכשיו. זה לא רלוונטי עכשיו. זה עקבד דמשיכה. זה כמו שבגלות אמרו, ארץ ישראל זה דבר חשוב מאוד, אבל זה עקבד דמשיכה. אותו דבר גם כאן. ארץ ישראל עקבד דמשיכה. זה לא עכשיו. זה לא האתגר של הדור שלנו. האתגר של הדור שלנו, קודם כל מדינת ישראל. ממלכתיות יהודית, נורמלית, בארץ הזאת. בסדר, נכון, אני מסכים, אני לא מסכים ללכת לארגנטינה. יש בזה מדרגות, אבל אנחנו, פה אנחנו טיפה מחדדים את הדברים. כל מה שאנחנו אומרים, אם זה חבלה, אנחנו מחדדים. גם החרדים הם בעד ארץ ישראל. גם האנטוריקרטה שזה, זה לא תמיד כל כך קיצוני. זה, יש בזה כל כך הרבה זה. אנחנו אומרים את הדברים בשביל ה... עכשיו, טוב, זה קודם כל האמירה הבסיסית שלנו. כשאנחנו אומרים, או הטענה של, של הרב, זה שהקדוש ברוך הוא מחליט לגאול את עם ישראל, וזה שהקדוש ברוך הוא מחליט לגאול את עם ישראל בדרך שהוא החליט לגאול, בצורה שהוא התחיל לגאול, זה צריך לייצר אצלך נפקמינה שלמה במבט שלך לגבי כל דבר, כל דבר היום שאתה מסתכל. אם אתה מאמין בזה שזה זמן של גאולה, תסתכל בצורה אחרת מאשר אם זה לא זמן של גאולה. מה כולל הכל דבר? אני התחלתי לכתוב לעצמי באמת את, כן, את הדברים שמשתנה, ואנחנו בעצם על זה נעבוד. אז קודם כל, בשאלה הזאת, כן, כשאני כותב לעצמי, למה אנחנו מתעסקים בנושא הזה של עניין הגאולה? אז האמירה הראשונית, הכללית ביותר שאמרנו, זה חלק מהקוד הזה שאנחנו קוראים לו ציפייה לישוע. זה חלק מהקוד הזה שהחיים של היהודי צריכים להיות בנויים לזהות את החיסרון של הנוכחות האלוקית, ולזהות את הנוכחות שלה, את מתי שהקדוש ברוך הוא כן נוכח. זה חלק מהותי מהיותנו ישראל, לזהות את האל, כן? להיות ישר עם האל. אז זה הסיבה הראשונה שצריכים להתעסק, כשאנחנו מתעסקים בגאולה, זה לא שאנחנו מתעסקים במילה הזאת שקוראים לה גאולה, במילה שקוראים לה משיח, אנחנו מתעסקים איפה הקדוש ברוך הוא נוכח היום, הנוכחות האלוקית. סיבה שנייה, באמת, שכתבתי לעצמי. בואו, אני אגיד לכם משהו. כבר, בכל אופן עוד משהו ככה, לחדד היום. אין ספק שאחד מן ההופעות של הגאולה, זה אולי אחד הדברים הכי הכי מהותיים, אנחנו נסביר על זה בהמשך, שאחד הדברים הכי הכי מהותיים כשאנחנו שואלים את עצמנו איך הקדוש, מה השתנה, אז ההבדל, אחד הדברים העיקריים, ההבדלים העיקריים, זה הנושא הזה שנוצר מושג כזה של כלל. נוצר מושג כזה שיש לנו עם שמתנהג כאומה. בגלות היינו או יחידים או קהילות, ועכשיו אנחנו נהפכנו להיות עם שבנוי מהמון המון קהילות, אבל בסופו של דבר יש לנו, אנחנו מתנהגים כעם, כמדינה, כמדינה ריבונית, שהיא, זה הופעת, כן, זה הופעת הכלל. עכשיו, אנחנו נגיד טוענים, שזה כנראה, אנחנו צריכים ללמוד את הנושא הזה, וזה מה שהרב מסביר לנו בהרבה הרבה מקומות, שהופעת הכלל זה ככה הקדוש ברוך הוא נוכח בעולם. אתה רוצה לחפש את הקדוש ברוך הוא. אתה עם 100%, אתה רוצה להיות חסיד רב נחמן ולחפש את הקדוש ברוך הוא בשיחות נפש ביערות, לך בראש השנה לאומן ותחשוב שאתה מקבל את הקדוש ברוך הוא שם. 100%, אבל הקדוש ברוך הוא החליט אחרת. הקדוש ברוך הוא החליט שהנוכחות שלו זה בזה שעכשיו יש עם. זה השינוי. אז אין לך ברירה. אתה צריך קצת לכופף את הקומה שלך, להיות תנוותן, וללמוד את הנושא הזה ולהבין למה זה שיש עם, זה קשור להשראת שכינה. זה השינוי הכי מרכזי שקרה. ממצב שהיינו בודדים או קהילות, נהפכנו להיות אומה. זה השינוי העיקרי שקרה. וזה כנראה קשור להופעת הקדוש ברוך הוא. ככה אנחנו מגדירים את הדבר. ככה אנחנו מסתכלים על הדבר הזה. שכן, הפסקה הזאת של הרב באורות, מדינת ישראל יסוד כיסא השם בעולם, זה המשמעות שלה. המשמעות שלה, זה אתה מחפש את הכיסא השם, את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, של השכרת שכינה בעולם, ככה כנראה יש איזה משהו, זה לא כל כך ברור לנו עוד בינתיים, למה? מה זה חשוב אם אנחנו יחידים, קהילה? למה זה חשוב בכלל שאנחנו נהיה אומה לעניין הזה של הנוכחות האלוקית? כן, אבל מה אפשר לעשות? זה גם כתוב בפסוקים בתורה. אתם תהיו לי ממלכת כהנים, מה אפשר לעשות? למה לא תמחק את המילה הזאת ממלכת כהנים? כן? בוא זה, כנראה זה כן קשור להופעה של הקדוש ברוך הוא בעולם, על ידי זה שאנחנו נהפכים להיות אומה. ממלכת אנחנו נהפכים להיות, כהנים עוד לא כל כך, אבל גם הממלכת זה כנראה משהו. כן? עכשיו, מה נפקמינה נגיד? מה נפקמינה? נפקמינה הכי פשוטה. האם יש עניין לשלם מיסים למדינה הזאת או לא? הציבור החרדי באופן כללי, נגיד אמר לי איזה רב חרדי פעם, שמעתי איזה רב חרדי שאנחנו מאוד מקורב לציבור שלנו, מאוד אנחנו מחזיקים ממנו, אני בכוונה לא אומר את השם שלו, כי אתם לא מסוגלים להכיל את הסתירות האלה, הפנימיות שיש בעולם שלנו, כן? כי אני אגיד לכם את השם, אז אתם תגידו, רגע, אז או שאני לא צודק, או שאתם תתחילו לזלזל ברב הזה. אני במקום אחר, אני יכול להמשיך להריץ את הרב באותה מדרגה, למרות שהוא אמר את הדבר הזה. לא רוצה להגיד את זה. אז אני אומר, אמר רב אחד שהוא באמת מאוד מקורב לנו, מאוד אנחנו מחזיקים ממנו, זה אמר, לא צריכים לשלם מיסים למדינה. למה לא צריכים לשלם מיסים למדינה? כי הרי מי שמנהל את המדינה זה אנשים לא ירא שמיים. ויש בדיני שולחן אורוך שטובי העיר, שמנהלים את ענייני העיר, אם הם לא מנהלים אותם על פי דיני שולחן אורוך, אז לא חייבים לציית למה שהם אומרים, אז לא חייבים לשלם מיסים למדינה. זה אפשר כמה שפחות, כמה שזה, הכללים שהם קובעים הם דפוקים, עקומים, זה זרוק את זה, זה ככה הוא אמר. עכשיו, אני באופן בסיסי מסכים איתו. ותקשיבו מה אני אומר. לא, מה אני מתכוון למה אני מסכים איתו? אני באמת לא מאלה שחושבים שכל חוק, אבל אסור לצלם את זה. לא, בסדר, סתם. אני לא מאלה שחושבים שכל חוק שיש במדינה, מיד אוטומטית אתה צריך לעשות אותו. אני לא חושב שחוקי המדינה, או ההוראות של המדינה, זה כמו ההוראות של השולחן ערוך של התורה. באמת זה, קודם כל בני אדם עשו את הדבר הזה, זה סדר חברתי, זה, ולפעמים גם הם עושים דברים שטותיים ועקומים, זה לא צודק, וצריך להיות ענייני, וצריך באמת לחשוב איך צריך מצד היושר ומצד הצדק זה לעשות את החוקים, ואם יש חוקים, אני יודע מה, שיוצא בסופו של דבר שהחוק הוא לא שוויוני או משהו כזה, אז אתה לא צריך לעמוד. למשל, טוב, אני לא יודע אם אני צריך לגלות לכם איפה זה בא לידי ביטוי, הדברים האלה. לא, לא, בדברים מסוימים זה גם יגיע בסופו של דבר להלכה. אבל מצד שני אני חושב שלשלם מיסים למדינה, אפילו אם מבחינת כאילו השולחן ערוך לא חייבים, אתה משלם מיסים לקדוש ברוך הוא. אני מתכוון לומר כזה דבר. באמת זה שאנחנו כציבור רוצים שהמדינה הזאת תתקיים, ואנחנו דואגים להיות חלק מנושאים בעול הזה שנקרא קיום מדינה. אין אפשר לקיים מדינה בלי לשלם מיסים. זה התשתית הבסיסית שמדינה מתקיימת, מדינה חזקה זה מתי שהאזרחים לא מעלימים מיסים, וכשהם באמת אזרחים שבאמת נותנים כתף, כל אחד נותן את מה שהוא יכול למדינה, זה ככה זה עושה את המדינה החזקה. מדינה המדינות הנחשלות זה מדינות שהאזרחים לא משלמים מיסים, יש הרבה שחיתות בצמרת, כל מיני דברים כאלה. אז עכשיו אני אומר, ציבור שלם שהראש שלו הוא שאין עניין לשלם מיסים למדינה, והוא גם למעשה הרבה פעמים גם לא משלם מיסים למדינה. ציבור שלם שמשלם מיסים למדינה, זה חלק מתפיסה אמונית, זה חלק מנפקמינות להבין. זה כמו, בוא נאמר ככה, אני לא אומר להיות זה, אבל אפילו באיזושהי מידה, נגיד יש לי ילדים בישיבה תיכונית ובאולפנות. עכשיו אפשר בישיבות תיכוניות ובאולפנות לבקש הנחות. אני הרבה פעמים לא מבקש הנחה, לא, אני לא מבקש הנחה כי לא ייתנו לי. כי לא יודע, אני שלמה זה כזה, אף פעם לא יודע, אני לא יודע, יש אנשים במצב שלי, מקבלים מלא הנחות, אני תמיד מנסה, אף פעם לא קיבלתי בחיים הנחה. אז לא יודע מה, איך זה נובע, ממה זה נובע, אבל זה המציאות, אז לכן אני כבר בכלל לא מנסה. אבל חוץ מהעסק הזה, גם אני אומר לפעמים לעצמי, מה אכפת לי? הכסף שלי הולך למקום טוב. אז מה? נכון, אתה אל תהיה, אם יש הנחה בקריטריונים שלך, אתה לא צריך להיות יותר חכם, אני יודע מה, זה, אתה לא צריך להתחכם עם זה, אבל גם אם אתה רואה שזה לא, זה, הכסף שלי הולך למקום של מצווה, אז מה אכפת לי? אז אני משלם את ה-4,000 שקל בחודש, 5,000 שקל בחודש למוסדות של הציבור הדתי הלאומי. אני אומר לעצמי, יאללה, בכיף, אני משלם את זה למקום טוב. אני משלם מיסים, מהמשכורת שלו, יגיד, יאללה, בכיף, זה בשביל מדינת ישראל. יכול להגיד את זה או לא יכול להגיד את זה? זה לפעמים גם נפקמין, זה נפקמין קודם כל אם הוא משלם מיסים או לא, וגם כשהוא משלם מיסים, מה זה עושה לך? אתה מרגיש בזה באמת שאתה חלק ממפעל גדול? לא, לא. יש בזה נפקמין או אין בזה נפקמינה? זה אם אתה מאמין שהמושג הזה של כלל ישראל, שישראל הם נפחים להיות כאומה, הוא בזה יהיה דרך זה, בזה יהיה מימוש הגאולה, תן לזה יד, תשלם מיסים. זה נפקא מינה. טוב, אני צריך היום, אני צריך טיפה דקה שתיים לפני כן להקדים, אז בינתיים זרקתי עוד משהו שאני מבין שצריך להציץ אתכם, אבל בסדר.